רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התשובה תגיע עוד מעט.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
היי, אני דרון פישלר, וזאת התשובה. וקיבלתי שאלה מהילדים מקיבוץ גשור בגולן, והם שאלו...
שלום דרון, אנחנו רצינו לדעת למה עדיין אומרים שקולומבוס גילה את אמריקה.
ובכן, אחת מהעובדות הכי בסיסיות וידועות בהיסטוריה היא שבשנת 1492 קולומבוס גילה את אמריקה. אבל למעשה, אם מדקדקים בפרטים, קולומבוס לא באמת גילה את אמריקה. כן, טוב, ברור שאתם יודעים. הנוער של היום יודע יותר מדי, קשה להפתיע אותו. אוקיי, אז אם כולנו בעצם יודעים שקולומבוס לא באמת גילה את אמריקה, למה אנחנו ממשיכים לדבר על זה שקולומבוס גילה את אמריקה? או לחלופין, אם הוא כן גילה את אמריקה, אז מה זה כל הדיבורים על זה שבעצם לא? מי גילה את אמריקה? אוקיי. מההתחלה. אם גדלתם ביקום, אז יכול להיות שזה הסיפור ששמעתם על קולומבוס. בשנת 1492, כריסטופר קולומבוס, רב החובל האמיץ, יצא למסע נועז כדי להוכיח אחת ולתמיד שהעולם עגול. בזמנו של קולומבוס, כולם עוד חשבו שהעולם הוא שטוח, ושאם תשוטו רחוק מדי לכיוון כלשהו, פשוט תפלו מהקצה. רק קולומבוס החכם ידע שזה לא באמת ככה. והוא אסף כמה ספנים אמיצים ושלוש ספינות, והפליג מערבה. והוא אמנם לא הקיף את העולם, אבל הוא מצא את העולם החדש. הוא הגיע לאמריקה! וכמובן, כולם הרעיפו עליו אושר ואהבה, והוא והאינדיאנים יצאו בריקודים, וכך עידן חדש נולד. כן, אז כמעט שום דבר בסיפור הזה לא נכון. הנה הסיפור היותר אמיתי על קולומבוס. בשנת 1492, אף אחד לא חשב שהעולם שטוח. הם ידעו שהעולם עגול. כבר כמעט 2000 שנה הם ידעו שהעולם עגול. היוונים כבר ידעו שהעולם עגול. הם שמו לב שספינות שמפליקות רחוק שוקעות כאילו אל מתחת לאופק, וכשנודדים בעולם פתאום רואים כוכבים אחרים ממקומות אחרים, ושכל הגיאוגרפיה של העולם פשוט לא מסתדרת אם הוא שטוח. כל אדם משכיל ידע שהעולם הוא כדור. כריסטופר קולומבוס, נווט שגדל בגנואה, מקום שהיום הוא איטליה, אבל חי בפורטוגל, הוא היה איש משכיל, ולכן הוא כמובן ידע, כמו כולם, שהעולם עגול. הדבר שבו הוא לא הסכים עם כולם, זה מה הגודל של העולם הזה. אנשים חכמים מאוד כבר חישבו ברמה לא רעה בכלל של דיוק מה הגודל של הכדור הזה שאנחנו חיים עליו. לקולומבוס היה חישוב משלו, והוא הגיע למסקנה שלמעשה הכדור הזה הוא קטן בהרבה ממה שכל האחרים חשבו. הוא טעה. הוא טעה לחלוטין. העולם פשוט לא קטן כמו שקולומבוס חשב. אבל מכיוון שהוא חשב שהעולם כזה קטן, הוא חשב שיהיה די קל להקיף אותו. האירופאים בזמנו של קולומבוס ידעו שבמזרח הרחוק יש מקומות כמו סין והודו ויפן, אז הם קראו לכל האזור הזה בגדול האינדיז, כלומר הודו. ושיש שם כל מיני דברים מגניבים, כמו זהב ותבלינים, והאירופאים מתו על התבלינים מהאזור הזה שהם קראו לו הודו, דברים איזוטריים כמו פלפל. אבל זה היה מאוד רחוק, ולהביא תבלינים משם היה מסע ארוך וקשה, וקולומבוס חשב שאפשר לקצר בהרבה את המסע הזה, אם במקום להפליג מזרחה, מפליגים מערבה, נלך מסביב לעולם ונגיע ישר לסין או הודו ונביא משם את התבלינים. אז הוא הלך למלך פורטוגל ואמר לו שיש לו רעיון מצוין איך להביא תבלינים בזול, רק תממן לי משלחת של ספינות להפלגה מערבה. אז מלך פורטוגל נועץ עם הנווטים והאסטרונומים שלו, והוא אמר לקולומבוס, לא, טמבל, זה לא יעבוד, כי כדור הארץ יותר גדול ממה שאתה חושב. אז קולומבוס פנה לגנוע שבה הוא נולד והוציא עליהם את אותו הדבר, ושם אמרו לו, לא, טמבל, זה לא יעבוד. אז הוא פנה למלך אנגליה שאמר לו, לא, טמבל, זה לא יעבוד. אז הוא פנה למלך במלכת ספרד, והם אמרו לו, לא, טמבל, זה לא יעבוד. רגע, יודע מה? בדיוק נגמרה למלחמה, יש לנו עודף ספינות, והסיכוי הקלוש שאתה לא מדבר שטויות יכול להביא לנו המון כסף, אז יודע מה, בסדר. כך, שלוש ספינות, תפליג מערבה, וביי, אנחנו לא ממש מצפים לראות אותך בחיים יותר. אז קולומבוס לקח את שני האחים שלו, גם הם קולומבוסים, ושלוש ספינות, שתלמידי בתי ספר באמריקה שיננו את השמות שלהם במשך שנים, ניניה, פינטה וסנטה מריה, ופליג מערב. וכמובן, הוא לא הגיע להודו כי הוא היה טמבל, והתיאוריה שלו לגבי גודל העולם הייתה מאוד לא נכונה, אבל הוא כן הגיע למשהו אחר. עכשיו, מילה על אמריקה. אמריקה היא יבשת מאוד גדולה. ובאיזשהו מובן זה קצת מפתיע שהאירופאים לא ידעו עליה קודם, כי זה לא באמת קשה למצוא את אמריקה. פשוט קחו ספינה מנקודה כלשהי באירופה או באפריקה, תפנו לכיוון מערב בגדול ותפליגו. לא משנה באיזה כיוון בדיוק אתם מפליגים, בסוף אתם תגיעו לאמריקה. זאת יבשת מאוד מאוד גדולה, קשה לפספס אותה. ובכל זאת, אלפי שנים ואף אחד, או כמעט אף אחד, לא עשה את זה. זה פשוט כי זה אולי פשוט על הנייר להגיע לאמריקה, אבל בכל זאת יש אוקיינוס באמצע, ובשביל לעשות את זה צריך לקפוץ על תוך חלק במפה שהיה פשוט ריק. ספינות באותו זמן אמנם עשו מסעות ארוכים, אבל כמעט כל הזמן נשארו במקומות שמהם רואים את היבשה. פשוט לשוט על תוך הכלום שבקצה המפה ולקוות שיש שם משהו חוץ ממים, זה כמו לרוץ לתוך לילה חשוך בלי פנס, אין לכם מושג מה תמצאו שם. כדי לעשות את זה צריך להיות מאוד אמיץ, או, כמו במקרה של קולומבוס, להיות מאוד בטוח בעצמך וטועה. אז אחרי מסע ארוך מערבה, שלוש הספינות של קולומבוס הגיעו. הם לא הגיעו לאמריקה. הם הגיעו לאיזשהו אי קטן בבהאמאז. אגב, עד היום לא ברור בדיוק איזה אי זה היה. עכשיו, ליד האי הזה היו עוד איים, אז הם קצת דילגו בין אי לאי, כשהם כל הזמן מקווים שהיבשה הבאה שהם יגיעו אליה תהיה הודו. ובאופן מפתיע, אף אחת מהם לא הייתה הודו. הם כן עברו ליד קובה, ובסופו של דבר עצרו לחנייה ארוכה באי גדול, שקולומבוס קרא לו לה איסלה איספניולה, כלומר האי הספרדי, ועד היום קוראים לו איספניולה. בכל מקרה, הוא לא התקרב במסע הזה למרחק של פחות מ-400 קילומטר מהחוף הקרוב ביותר של אמריקה. אז כבר בשלב הזה אפשר לסכם שזה בטח לא נכון להגיד שבשנת 1492 קולומבוס גילה את אמריקה, כי הוא מילולית לא ראה את אמריקה בכלל בשנה הזאת. קולומבוס כן הגיע ליבשת אמריקה בסופו של דבר, אבל זה היה במסע השלישי שלו 6 שנים אחר כך. ובשלב הזה הוא כבר לא היה האירופאי הראשון שהגיע לשם, כי היה חוקר אחר, ג'ון קבוט, שהגיע לצפון אמריקה לפניו. בהיספניולה, קולומבוס והצוות שלו פגשו אנשים שחיו שם. אנשים פשוטים, בלי הרבה טכנולוגיה ובלי הרבה בגדים. קולומבוס עדיין היה בטוח שהוא נמצא איפשהו ליד הודו, ולכן הוא קרא לאנשים האלה הודים. עכשיו, כמובן, הם לא היו הודים. למעשה יש מעט מאוד אנשים בעולם שהיו פחות הודים מהאנשים האלה שחיו כמעט הכי רחוק מהודו שיכול להיות. אבל משום מה, השם המאוד מאוד לא נכון הזה נדבק להם. כי בגלל הטעות המטופשת של קולומבוס, עד היום קוראים להם אינדיאנים, כלומר הודים. נכון שהיום זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להשתמש במילה אינדיאנים, כן? משתמשים בשם אמריקאים ילידים, אבל עד ממש לא מזמן, המילה הכי מקובלת לגבי ילידי אמריקה הייתה אינדיאנים, כמו בקאובויים ואינדיאנים. גם כשאני חושב עליהם, המילה הראשונה שקופצת לי לראש היא אינדיאנים. וזה קצת מוזר שהמילה הזאת שרדה כל כך הרבה זמן. הייתם מצפים שמתישהו ב-500 השנים האחרונות, מישהו יקום ויגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד לקולומבוס, הם לא אינדיאנים, כאן זה לא הודו. זה נראה לכם כמו הודו. בכל אופן, בחזרה לקולומבוס. אז מה שהוא והאחים שלו והאנשים שלהם עשו בהיספניולה להודים האלה, זאת הסיבה שהרבה אנשים לא חושבים היום שמגיע לו כבוד של מגלה, או שיחגגו משהו או שיקראו משהו על שמו. בהתחלה, כשהספרדים רק פגשו את תושבי האי, שהשם שבו הם קראו לעצמם היה טיינו, הם היו מאוד ידידותיים וניסו לתקשר איתם וללמוד את השפה שלהם ולסחור איתם ולברר אם יש באי הזה במקרה זהב. אבל במשך הזמן הם גילו שמכיוון שלהם היו רובים ולטיינו לא היו רובים, הם יכלו להכריח את הטיינו לעשות מה שהם רוצים פחות או יותר, והתחילו להעביד את הטיינו ולהכריח אותם לכרות בשבילם זהב. ומי שלא הביא מספיק זהב, קרטו לו יד או אוזן. ומכיוון שלא היה הרבה זהב בהיספניולה, והטיינו נאלצו לבלות את כל הזמן שלהם בקריאה בשביל הספרדים, הם לא יכלו לאבד את האדמה שלהם ולשרוד, וכל התרבות שלהם שהייתה שם מאות שנים, התמוטטה בין לילה. האנשים היו רעבים, והרבה מאוד מהם התאבדו. עכשיו, לא, כריסטופר קולומבוס לא בעצמו אשם אישית בכל זה, הוא בכלל לא היה שם כשהרבה מהעסק הזה קרה, אבל הוא אישית בטח לא היה כזה צדיק. אחד הדברים הראשונים שקולומבוס כתב ביומן שלו על הטיינו כשהוא ראה אותם היה שהם חלשים, ונראה שקל מאוד יהיה להתגבר עליהם, והם יכולים להיות משרתים טובים. וכשהוא גילה שבאמת לא היה באי הזה הרבה זהב, וגם לא תבלינים, ובכל זאת רצה להביא משהו הביתה לספרד, אז הוא החליט להשתמש באוצר הטבע האחר שהוא מצא באי, ופשוט תפס מאות אנשים שהיו שם ושלח אותם לספרד על תקן עבדים. והרבה מהם אפילו לא שרדו את הדרך. כשקולומבוס הגיע להיספניולה, היו שם בערך 300 אלף מהטיינו. 4 שנים אחר כך, המספר שלהם ירד בשליש. לפחות 100 אלף מהם מתו. ועוד כמה עשורים מאוחר יותר, המיינו למעשה נכחדו. כמעט אף אחד מהם לא נשאר. עכשיו, זה בהחלט נכון שקולומבוס לא הרג כל אחד מהאנשים האלה באופן אישי. ועדיין, הוא היה זה שיזם את המסע הזה. הוא היה המנהיג, לא היה רעיון, ובגלל הרעיון הזה שלו, 100,000 איש מתו. אז השמדת העם הזאת קרויה על שמו. וזה לא מסוג האנשים שבדרך כלל אנחנו שמחים להקים לזכרם פסלים. עכשיו, צריך להגיד שקולומבוס לא היה מאוד יוצא דופן לזמנו, כן? הוא חי במאה ה-15, ובואו נגיד שהיחס לתרבויות ועמים שונים היה שונה אז ממה שהוא היום. גזענות הייתה המצב הקיים, והרבה פעמים אנשים לא ממש היססו להרוג או לשעבד אנשים אחרים, אם הם במקרה היו בצבע או בצורה קצת שונים מהם. אבל אפילו לתקופתו, מה שקרה בהיספניולה היה רע. זה היה כל כך רע, שבסופו של דבר מלך ומלכת ספרד שלחו מישהו אחר כדי שיקח את השלטון בהיספניולה מקולומבוס בכוח, וישלח את קולומבוס והחבר'ה שלו באזיקים בחזרה לספרד. קולומבוס, אני ממש מצטער, אבל אין לי שום דרך אחרת להגיד את זה, היה פשוט של בן אדם. וכמה שזה מצער, היחס של קולומבוס לאנשים שהוא פגש לא היה יוצא דופן. בעקבות התגלית הזאת שלו, ספרדים ואירופאים אחרים התחילו להגיע גם לאמריקה עצמה, ופגשו את התושבים הילדים שלה, ומה שקרה למיינו די חזר על עצמו. מיליונים מתו במלחמות ובעבדות ובמגפות במהלך הכיבוש האירופי של אמריקה. לגבי תושבי אמריקה, המסע של קולומבוס היה הדבר הכי גרוע שקרה בהיסטוריה. אבל בלי שום קשר לאיך שהוא היה בתור בן אדם, אפילו אם הוא היה איש נורא ורוצח וסוחר עבדים, אם קולומבוס גילה את אמריקה, אז הוא גילה את אמריקה, אבל קשה להגיד שקולומבוס גילה את אמריקה גם מסיבות אחרות. למשל, העובדה שעד סוף חייו, הוא לא הבין מה הוא גילה בכלל. הוא עדיין התעקש שהודו נמצאת ממש מעבר לפינה, ושאם הוא רק יצליח לעקוף את האי הגדול הזה בדרך, הוא יגיע משם ישר לסין ולתבלינים שלה ולפלפל שלה. הוא אף פעם לא הכיר בטעות שלו. אבל עוד יותר חשוב מזה, קולומבוס לא גילה את אמריקה כי הוא פשוט לא היה הראשון שהגיע לשם. יש כל מיני סיפורים אחרים על אנשים שחצו את האוקיינוס האטלנטי והגיעו לאמריקה הרבה לפני קולומבוס. למשל, ברנדן מקלונפרט. ברנדן הוא קדוש נוצרי שנולד במאה החמישית, כלומר 1,000 שנים לפני קולומבוס, ויש סיפור עליו על איך שהוא יצא למסע מאירלנד בספינה לחיפוש אחר גן העדן. הוא חשב שגן העדן הוא אי בצד מערב, אז הוא שט עם 14 נזירים אחרים במסע שנמשך 7 שנים, שבו הם מצאו בדרך כמה איים, ובסופו של דבר הם הגיעו לגן עדן, שהוא אי גדול מאוד, רחוק במערב, עם הרבה מאוד עצים, והם הסתובבו עליו 40 יום ולא הצליחו להגיע לצד השני שלו, ומשם הם הפליגו חזרה לאירלנד. וואלה, גן העדן נשמע באופן חשוד מאוד כמו אמריקה. העניין הוא שהסיפור המלא של ברנדן הוא ארוך, ויש פה הרבה פרטים שנשמעים, איך להגיד, פחות אמינים. כמו למשל שבדרך הוא והנזירים שלו עצרו על אי שהתברר להם שהוא בכלל לוויתן מאוד גדול, ושהם היו באי מלא ציפורים ששארו פסוקים מהתנך.
וואו, והיא בימי יהויקים בן יאשיהו.
זה שהם פגשו בדרך על סלע בודד באמצע הים את יהודה הישקריות מהברית החדשה, שמת כבר 500 שנה בשלב הזה. והוא סיפר להם שכן, זה באמת הוא, והוא באמת מת. הוא בגיהנום רוב הזמן, אבל אל הסלע הזה בים הוא יוצא לחופש בשבתות וחגים. באמת, זה אשכרה מה שהיה כתוב בסיפור של ברנדן. כלומר, זה אחלה סיפור, אבל לא מאוד מאוד אמין. כמובן, יכול מאוד להיות שהסיפור הזה מבוסס על סיפור אמיתי, כלומר, באמת היה הנזיר הזה, והוא באמת הפליג מערב ומצא שם אי מאוד גדול וחזר, ולסיפור הזה נוספו במשך הזמן הרבה מאוד קישוטים שהם פחות מדויקים. עדיין, במשך הרבה זמן זה נחשב לבלתי אפשרי, פשוט כי הספינות שהיו לאירים בתקופה הזאת היו זעירות. אלה, ספינה זה מילה גדולה בשבילם, אלה סירות, באורך של 11 מטר. לחצות את האוקיינוס בסירה כזאת לא נשמע הגיוני בכלל, עד שב-1976 הרפתקן בשם טים סברין עשה בדיוק את זה. הוא בנה סירה כזאת באותן טכנולוגיות שהיו קיימות במאה החמישית, ושט בה מאירלנד לקנדה, כדי להוכיח שהמסע של ברנדן היה יכול לקרות. כמובן, זה שזה היה יכול לקרות, לא אומר שזה באמת קרה. הוכחות? אין. יש עוד כל מיני סיפורים וטענות אחרים על אנשים שהגיעו לאמריקה לפני קולומבוס, חלקם נשמעים אמינים יותר, חלקם פחות. יש סיפור על נסיך ולשי בשם מדוק שהפליג לאמריקה בערך בסביבות שנת 1000+ מע"מ. יש תיאוריה שאפריקאים הגיעו לאמריקה לפני קולומבוס, שנשענת על זה שמלך פורטוגל בתקופת קולומבוס היה משוכנע שקולומבוס פספס את העיקר, ושקיימת יבשת גדולה דרומית לאיים האלה שהוא מצא, לפי זה שהוא שמע שאפריקאים סחרו עם יבשת כזאת. יש ספר שנקרא 1421 של גווין מנזיס, שהוא די פופולרי בשנים האחרונות, ובו הוא טוען שמי שגילה את אמריקה ואת כל יתר העולם היו הסינים, שב-1421 צי ענק של ספינות יצא מסין והגיע לאפריקה ועבר את אפריקה והגיע לאמריקה, ומשם המשיך עד לניו זילנד. זה תיאוריה מאוד מעניינת וגם מאוד מאוד לא נכונה. אין אף היסטוריון רציני שמאמין לשטויות האלה. יש תיאוריות על זה שהיפנים גילו את אמריקה. יש הרבה כאלה, וכולם אולי נכונים ואולי לא, אבל אין שום ראיות מוצקות לאף אחד מהם. ויש את לייף אריקסון. לייף אריקסון הוא ויקינג, ושני דברים לגביו. קודם כל, השם הפרטי שלו הוא או לייף או ליף, תלוי את מי שואלים איך לבטא את זה, ושם משפחה שלו זה לא אריקסון, כי האופן שבו שמות נורדים עובדים זה שקוראים לבן על שם האבא. לייף זה השם הפרטי שלו, והוא הבן של אריק, אריקסון. אגב, אריק, האבא של לייף, הוא אריק האדום, שהיה בפני עצמו חוקר ומגלה, הוא גילה את גרינלנד. לייף ניווט וחקר בפני עצמו, והוא שמע סיפור על מישהו שהספינה שלו נסחפה בסערה מערבה מגרינלנד, והוא ראה שם יבשה. אז בסביבות שנת 1000 לספירה, כלומר כמעט 500 שנה לפני קולומבוס, לייף ניסה לבדוק את העסק והפליג בעצמו לשם, ואכן מצא יבשה חדשה, שהוא קרא לה וינלנד, כלומר ארץ היין, והוא והמלווים שלו נשארו שם שנה, וגידלו הרבה ענבים, ואז חזרו לגרינלנד. ובדרך חזרה הוא גם אסף כמה ויקינגים אחרים, שהספינה שלהם גם היא נסחפה בסופה והתנפצה על חוף אמריקה, אחרי ככה שנשמע כאילו שזה דבר שקרה כל הזמן. עכשיו, הסיבה שאנחנו בכלל שמענו את הסיפור הזה, זה שזה מסופר בסאגות נורדיות. והנורדים, כלומר ויקינגים, לא מאוד אהבו לכתוב, הם לא השאירו הרבה חומרים כתובים, אבל הם כן היו ממש טובים בלהעביר סיפורים בעל פה. הסאגות שלהם. עכשיו, סיפורים שעוברים מפה לאוזן לאורך מאות שנים, נוטים להיות לא הכי אמינים, כי לכו תדעו איזה פרטים נוספו באמצע. ואומנם במקרה הזה, לייף אומנם לא טוען שהוא עצר להפסקה באיים יענים ששרות שירים של כברת או משהו כזה.
היויה, אני שואל היויה, אתם עונים
או? אבל עדיין, אז יש סיפור על ויקינג שהגיע לאמריקה, סבבה, יש הרבה סיפורים. אבל ההבדל בין הסיפור של הוויקינגים לבין הסיפורים האחרים, זה שלא, יש הוכחות. ב-1960, זוג ארכיאולוגים נורווגיים מצאו בניופאונדלנד בקנדה, מה שהתושבים המקומיים חשבו שהוא שרידים של אמריקאים ילידים. אבל הם חפרו ובדקו את המקום וגילו שם שרידים ויקינגים. זה היה בעצם יישוב ויקינגי, אין שום ויכוח בעניין, יש ראיות פיזיות. אם זה באמת היה לייף אריקסון שגר שם או מישהו אחר, וכמה בדיוק מהסיפור שלו נכון, את זה אנחנו לא יודעים. אבל גם אם כל שאר הסיפורים לא נכונים, אנחנו יודעים, בוודאות, שהוויקינגים הגיעו לאמריקה 500 שנה לפני קולומבוס. וככל הידוע לנו, לייף עשה את כל זה בלי לרצוח עמים שלמים בדרך, שזה נחמד, למרות שלא הייתי נותן לו את הכבוד רק על סמך נחמדות. בכל זאת גם הוויקינגים לא ממש היו ידועים באדיבות ונימוסי השולחן הטובים שלהם. זה אומר שלייף אריקסון גילה את אמריקה? גם לא ממש, פשוט כי אמריקה לא הייתה צריכה שיגלו אותה. כל הדיבורים האלה על מי היה הראשון שהגיע לאמריקה הם קצת מגוחכים כשמתייחסים לזה שאף אחד מהם לא היה הראשון. היו שם אנשים עוד קודם, האמריקאים הילידים, ההודים האלה, לא היו צריכים שיגלו להם את אמריקה, הם כבר היו שם. כך שעצם הדיבור הזה על גילוי אמריקה זה קצת גזעני, כי כאילו זה גילוי רק שאנשים לבנים מצאו את המקום הזה. אגב, איך ההודים הגיעו לאמריקה? המוצא של כל בני האדם הוא מאפריקה, אז איך הם הגיעו לשם? התשובה המקובלת היום היא שהם הלכו לשם. בצד השני של אמריקה נמצא מיצר ברינג, המקום שבו הקצה של אמריקה והקצה של אסיה כמעט נוגעים אחד בשני. עדיין יש באמצע איזה 80 קילומטר של ים. אבל לפני כמה עשרות אלפי שנים היה עידן קרח קטן, הקרחונים גדלו, פני הים ירדו, כלומר בדיוק ההפך ממה שקורה היום, ובמיצר ברינג נוצר גשר יבשתי שאפשר היה פשוט ללכת עליו, ואנשים הלכו עליו. הם מן סתם לא היו מודעים לזה בכלל שהם עוברים ליבשת אחרת, אבל זה מה שהם עשו. אחר כך פני הים עלו בחזרה ובודדו אותם על היבשת הזאת, והאנשים האלה הפכו לאבות אבותיהם של כל תושבי אמריקה המקוריים. הם היו באמת בני האדם הראשונים שהגיעו לאמריקה, והם עשו את זה לפחות 18 אלף שנה לפני שקולומבוס נולד. טוב, אז אם אנחנו יודעים שקולומבוס לא היה הראשון שהגיע לאמריקה, וגם לא האירופאי הראשון שהגיע לאמריקה, למה אנחנו ממשיכים לדבר על קולומבוס בתור זה שגילה את אמריקה? כי למרות הכל הוא קצת כן. הנה העניין, עם כל הכבוד לוויקינגים של לייף, המסע שלו מבחינה היסטורית לא שינה כלום. היו כמה ויקינגים שחיו באמריקה במשך איזה שנה, ויכול להיות שהם נפגשו ודיברו או נלחמו עם אמריקאים ילידים, אבל אז המושבה שלהם ננטשה וכולם די שכחו מזה. ויכול להיות שהיו עוד אנשים מאירופה או אפריקה שביקרו באמריקה לפני כן וחזרו, אבל אף אחד לא זוכר אותם. למסעות האלה לא הייתה שום השפעה רצינית על יתר ההיסטוריה. לעומת זאת, המסע של קולומבוס ב-1492, ולא משנה שהמסע הזה לא באמת הגיע לאמריקה עצמה, לזה הייתה משמעות. כי המסע הזה היה תחילתו של הכיבוש האירופי של אמריקה, בעקבות המסע הזה הגיעו מסעות אחרים, וספרדים ופורטוגלים ובריטים התחילו להתיישב באמריקה, וזה שינה הכל. האירוע הזה של המפגש בין התרבות של אירופה לבין אמריקה היה, מה לעשות, אחת מנקודות הציון הכי חשובות בהיסטוריה, כי כל דבר שקרה בהמשך הושפע מזה. זה כמובן השפיע מאוד על התרבות של תושבי אמריקה, בכך שזה כמעט חיסל אותם לגמרי. ועד היום, הסיבה שבדרום אמריקה מדברים ספרדית ופורטוגזית, זה בגלל שאלה היו הספרדים והפורטוגזים שהגיעו לשם ראשונים. אבל לא רק העולם החדש הושפע מהגילוי, אלא גם העולם הישן. כי המאבק על השליטה בעולם החדש, כלומר אמריקה, הפך להיות הסיבה העיקרית למלחמות ומאבקים בין המעצמות האלה, כך שכל יחסי הכוחות שלהם בכל המאות שאחר כך הושפעו מזה. ההמון זהב שהגיעו מאמריקה שינה לחלוטין את הכלכלה של אירופה. והיה אחר כך גם המקרה שבו כמה מושבות בריטיות באמריקה החליטו שהן לוקחות את העצמאות, וככה נוצרה ארצות הברית, שהפכה למעצמה הכי חזקה בעולם. היסטורית, גילוי אמריקה היה עצום. אבל אפילו יותר מזה, אתם מרגישים את גילוי אמריקה בכל פעם שאתם אוכלים. אכלתם היום עגבניה, צ'יפס, שתיתם קפה, אכלתם שוקולד, ישנתם סיגריה. כי כל הדברים האלה, עגבניות ותפוחי אדמה וקקאו וטבק, כולם הגיעו מאמריקה. הם לא היו קיימים באירופה לפני כן, ותסכימו איתי שעולם בלי שוקולד וקפה הוא עולם שונה מאוד מעולם עם הדברים האלה. כל השינוי הזה התחיל ב-1492. אז מה הייתה השאלה? למה אנחנו ממשיכים להגיד שקולומבוס גילה את אמריקה, למרות שהוא לא? כי אנשים אוהבים כותרות קצרות ופשוטות. זה נכון שטכנית קולומבוס לא גילה את אמריקה ולא היה הראשון שם משום בחינה, אבל את המשפט, בשנת 1492, קולומבוס יצא למסע שהביא אותו לקרבת אמריקה, מה שבישר על תחילת כיבוש אמריקה על ידי האירופאים, עליו שנעשו כבר מסעות לאזור זה בעבר שלא תיארך אותם היסטורי, את זה קצת יותר קשה לזכור מאשר את המשפט, קולומבוס גילה את אמריקה. זאת פשוט כותרת פשוטה יותר. זאת הייתה התשובה. אבל עוד עניין קטן שלא הספקתי לדבר עליו, המקום הזה שדיברתי עליו כל הזמן, אמריקה, למה קוראים לו ככה? נדבר על זה קצת אחרי ההפסקה, שבה בטח נדבר על מזרונים או משהו. בימים האחרונים היה קצת ויכוח אצלנו במשרד בקשר למזרונים שאנחנו מפרסמים. אתם יודעים כבר, החברה הזאת שמזמינים ממנה באינטרנט, והם מביאים אליכם הביתה, מזרן תלת שכבתי, ספוג זיכרון, ואתם חופשים לישון עליו במשך עד 100 לילות, ואם אתם לא מרוצים, אז פשוט לוקחים אתכם אותו בחזרה, זאת. אז אין לנו שום ויכוח בקשר לחברה, הוויכוח זה על איך צריך לקרוא לה. כי אני חשבתי שהכתובת שלהם זה פנדה זי-זי-זי, C-O-I-L, אבל רן טען שזה בכלל פנדה זד-זד-זד. C-O-I-L. מתברר שיש איזה אי הסכמה בקשר לאיך קוראים בכלל לאות הזאת, האות האחרונה באנגלית. זה U-V-W-X-Y, מה בא עכשיו? Z, נכון? זה Z. בכל אופן, אז ביררתי. ומתברר שזה תלוי. בבריטניה וקנדה ואוסטרליה קוראים לאות הזאת Z. בארצות הברית קוראים לה Z. אז אם אתם רוצים להרגיש בריטים, תשתו תה, ותוך כתה זה תקלידו פנדה Z-Z-Z, C-O-I-L, ותזמינו לעצמכם מזרן. אם אתם רוצים להרגיש אמריקאים, אז תחזיקו המבורגר ביד אחת, וביד השנייה תקלידו פנדה זי-זי-זי, C-O-I-L. בכל מקרה, לא תצלחו לצאת מהבית ולהסתובב בחדרי תסוגה ולהתמודד עם אנשי מחירות, יגיע אליכם ישר הביתה אותו מזרן באותו מחיר, נמוך, כי זה ישר מהיצרן, בלי פערי תיווך. פנדה זי-זי-זי, C-O-I-L, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. או Z-Z-Z, whatever. היי, חזרנו. יש הרבה דברים שנקראים על שם אנשים. רחוב ארלוזורוב נקרא על שם ארלוזורוב. העיר הרצליה נקראת על שם הרצל. ישראל נקראת על שם ישראל, כלומר יעקב אבינו ששינה את השם שלו לישראל. ודי מקובל שכמה שהאיש יותר גדול וחשוב, ככה הדברים שנקראים על שמו יהיו יותר גדולים וחשובים. לאבות המייסדים של מדינה נותנים ערים שלמות. לאנשים פחות חשובים יהיה להם מזל אם אי פעם יקראו על שמה מזה מעגל תנועה. הדבר הכי גדול בכדור הארץ שנקרא על שם בן אדם הוא אמריקה. זאת היבשת היחידה שנקראת על שם בן אדם. אמריקה הצפונית והדרומית, זה שטח עצום, הייתם מצפים שמי שיקראו על שמו את כל הדבר הזה, יהיה איש מאוד חשוב. ומכיוון שכולם מאמינים שקולומבוס גילה את אמריקה, היה מתבקש שהשם של היבשת הזאת יהיה קולומביה. אבל הוא לא. אמריקה נקראת על שם אמריגו וספוצ'י. וכאן נשאלת השאלה, מי זה אמריגו וספוצ'י? ומה הוא עשה שיקראו על שמו את כל היבשת הזאת? אמריגו וספוצ'י היה נווט וחוקר בתקופה של קולומבוס, שהצטרף גם הוא לכמה מהמסעות לאמריקה. הוא לא היה הראשון, והוא לא היה במסעות הראשונים ממש, אבל הוא הסתובב שם, והתרומה העיקרית שלו לדיון על אמריקה, הייתה שהוא נחשב לראשון שאמר, תקשיבו, הדבר הזה שאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה לא הודו. זה גם לא איזה איים בסביבת הודו, זאת יבשת. יבשת נפרדת לגמרי. עדיין, זה שהוא גילה שזאת יבשת לא נתן לו את הזכות לקרוא לה על שמו. מי שעשה את זה היה בכלל מישהו אחר. מרטין ולטימולר. ולטימולר לא היה ספן בכלל, ואף פעם לא שט לאמריקה. הוא היה קרטוגרף גרמני, כלומר הוא הדפיס מפות. ובשנת 1507 הוא הוציא מפה חדשה ועדכנית של העולם. המפה הזאת נראית מאוד מוזר היום, היא לא מלבנית וגם לא אליפטית, אלא במין צורה של כדור טניס מעוך, והיא כמובן מאוד לא מדויקת, כי היה הרבה מאוד על העולם שוולטימולר לא ידע בשלב הזה, אבל זאת הייתה המפה הראשונה שבה מופיעה היבשת החדשה בתור יבשת חדשה. כלומר, היא נמצאת במקום הנכון, היא לא ליד אסיה, והיא לא קבוצת איים קטנה, זאת יבשת. ובמפה הזאת, השם שמופיע על היבשת הוא אמריקה, על שם אמריגו. למה דווקא אמריקה? בספר ההסבר שהתלווה למפה הזאת, שנכתב כנראה על ידי השותף של ולטימולר, הוא אומר שיש יבשת חדשה, ושהיא התגלתה על ידי קולומבוס, והספן הנועז והמוכשר אמריגו וספוצ'י. לא כל כך ברור למה, אבל ולטימולר מאוד העריץ את וספוצ'י, שכמה פעמים הוא מזכיר כמה שהוא אדיר ומצוין, ומבחינתו קולומבוס, זה אחד שגם כן היה שם. אז הוא כותב שם, אני לא רואה סיבה שלא יקראו ליבשת החדשה אמריקה. המפה הזאת הודפסה באלף עותקים, וכנראה שכל מי שנחשב קיבל אותה, וככה השם הזה תפס. מה שמראה שבסופו של דבר, זה לא משנה מי באמת מגלה את הדברים, מי שקובע בסוף, זה זה שמצייר את המפה. זאת הייתה התשובה. אם גם לכם יש שאלות, אתם יכולים לשלוח אותם למייל, theanswer@podil.net, או לכתוב לנו אותם בפייסבוק, או בתגובות לפרק הזה, אנחנו קוראים הכל. כל הפרקים של התשובה נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevy.com/theanswer, וגם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. עדכונים על פרקים חדשים של התשובה, ועל הרצאות שלי, ועל דברים אחרים, אתם יכולים למצוא את כל זה בעמוד הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. דור קומט מפיק ועורך את התוכנית, אביב שם טוב, ייעוץ ותמיכה מורלית וניהול מחירות. רן לוי העורך הראשי, דני תימור מנהל העסקי, שרה סילבצקי מנהלת קהילות, אני דורון פישלר, ביי ביי.
ויהי בימי יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה עד תום עשיתי אסף,
אני לא יודע לקרוא את זה אפילו. כן, אני יודע מה אתה תשים עכשיו בסוף. איזה מין שם לספר זה דברים? דברים.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.